יש כאן כמה שורות שלא שייכים כל כך לתוכן של העניין, אפשר לקרוא אותם ככה כי לא לכולם יש ספרים, פשוט בשביל שידעו מה כתוב שם, אבל את העניין גמרנו. זאת אומרת, מה שלמדנו בשבוע שעבר, בוא נסכם. קראנו בשתי שורות את האמונה היהודית, שהקדוש ברוך הוא למעלה עד אין קץ, הוא למטה עד אין תכלית, ובכל הכיוונים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא פה למרות שהוא מעל ומעבר, למרות שהוא טרנסדנטי והולך מחשבת תפיסה בי, ואף על פי כן הוא נמצא בתוכנו. זה האמונה שלנו. למדנו את ההתבוננות בגדולת השם, שזה עוד עניין. זאת אומרת, להתבונן במה שמאמינים, זה ההתבוננות בעצם, באותו דבר עצמו, אבל לא רק סתם להכריז שזה כך, אלא להתבונן בזה. זה היה השלב השני. ולמעשה בחיי האדם זה ככה הולך. כשילד נולד לא אומרים לו להתבונן, מספרים לו השם ברא את העולם, השם הוציא את אברהם אבינו מרוכס דין, נוצר עם ישראל, ירדו למצרים, השם הוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את התורה. ככה נבנית האמונה. כשהוא גודל יותר, אפשר להגיד לו שישב ויתבונן, שישב ויחשוב את אותם דברים שהוא מאמין, שישב ויחשוב אותם לעומק, בצורה כזאת שהוא יהפוך להיות חלק מזה. על זה דיברנו פעם שעברה. על המילה בעברית להתבונן. להתבונן זה להיות חלק מהמבנה. כמו להתרחץ, כמו להשתעל, להתבונן, אפילו להיות חלק. זה הדבר השני. הדבר השלישי, למדנו שלזה צריך כוח. בן אדם בשביל להתמיד באיזה עבודה הוא צריך שיהיה לו כוח להתמיד בעבודה של האמונה ולהתמיד בעבודה של ההתבוננות. צריך כוח, ואת הכוח מקבלים מהתורה. התורה נותנת כוח. חז"ל אמרו, השם עוז לעמו ייתן, אין עוז אלא תורה. עוז זה כוח. ודיברנו בכמה אפשרויות איך להסביר את זה, אבל פחות או יותר זה שלושת הדברים שלמדנו. ואחר כך הגיע הדבר הרביעי, שהוא ייתכן שהוא הכי חשוב. זה מה שאנחנו עושים בתחילת היום, זה תפילת שחרית. שזה הזמן שבו אפשר לקבל את הכוח. להוציא את הכוח מהכוח אל הפועל. מקבלים את הכוח מהתורה. זה כמו פיזית. היום יש לנו כוח מהאוכל שאכלנו אתמול. האוכל שאנחנו אוכלים היום נקבל כוח מחר, ככה זה. אחרת בן אדם לא יכול לצום אפילו חצי יום. גם ברוחניות, את הכוח מהתורה יש לנו מהלימוד שלמדנו עד עכשיו, עד היום. אבל כדי שהכוח הזה יהיה רלוונטי לכל רגע בחיים שלנו, זה על ידי זה שאנחנו מתפללים. ועל תפילה כתוב יום יום ידרשון. זה הוא מזכיר כאן, כוונת התפילה מעומקא דליבא, יום יום ידרשון השם. להתפלל חייבים כל יום. יש ימים שבו בן אדם אין לו זמן ללמוד והוא לא חוטא, אם באמת אין לו אפשרות ללמוד באותו יום, אבל אין ימים שבו בן אדם אומר אין לי זמן להתפלל, זה לא קיים. אם אין לך זמן להתפלל אז תעשה לך זמן, אלא אם כן זה פיקוח נפש. אבל זמן להתפלל, בן אדם צריך לגזול זמן ולהתפלל, לגזול זמן מדברים אחרים וללכת להתפלל. בגלל שזה הדבר, התורה נותנת כוח לנפש, וכוח אפשר לצבור. יש לפעמים שיש איזה מצבר של כוח, אבל להדליק את המצבר, לקבל, להוציא את הכוח מהכוח אל הפועל, זה הכוח של התפילה. השל"ה הקדוש כותב, אין רגע בלא פגע. זה נשמע נורא, אין רגע בלא פגע, זה נשמע כאילו כל הזמן יש צרות. אבל הסבירו, ככה הסבירו הגדולים, שהכוונה, הוא מביא חרוזים כאלה באיזה מקום. אין רגע בלא פגע, ולא זוכר את ההמשך. אז הסבירו שאין רגע בלא פגע, יש כמה פעמים בתנ"ך שהמילה לפגוע זה תפילה. ירמיהו הנביא מתפלל על בני ישראל כשהייתה בצורת, והם היו רשעים. והפגע במקום, זה לא הפשט, זה מדרש. אין פגיעה אל התפילה, אבל אני מביא פסוק שזה המשמעות הטוטלית שלו. כתוב, אל תפגע בי על העם הזה. שהשם אומר לירמיהו, אל תתפלל עליהם. והוא אומר אחר כך, אל תתפלל עליהם. הפסוק עצמו מסביר את הביטוי. אז שם אנחנו רואים שפגיעה זו תפילה, ושהשל"ה הקדוש אומר, אין רגע בלא פגע, זאת אומרת שאין רגע בלי להתפלל. עוד יותר זה מודגש, יש מאמר חז"ל שמישהו מתנאים אומר, למי אני מתפלל? אני מתפלל לבעל החותם. שמעתם פעם מאמר חז"ל כזה? משהו מוזר לחלוטין. לבעל החותם אני מתפלל. והאמת שזה מבוסס על פסוק, רבי נחמן הביא את הפסוק בלקוטי מוהר"ן, כתוב, ותהילתי אחתום לך. וכתוב שם אחתום עם ט', לא איתך. אז יש קשר בין התפילה לבין החותם. מה הקשר בין התפילה לבין החותם? החותם זה איבר הנשימה, ואם ארבע דקות לא מגיע חמצן למוח, נדמה לי שזה הנוסחה, נכון? ארבע דקות? משהו כזה, חמש דקות. חמש דקות לא מגיע חמצן למוח, הבן אדם הוא שייך להיסטוריה, עבר מן העולם. זאת אומרת, לנשום כל הזמן צריך. אם אומרים שהתפילה דומה לנשימה, תורה דומה לאכילה, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, התורה דומה לאוכל, התפילה דומה לנשימה. ואם אומרים שאין, כמו שאין חיים בלי נשימה, אין חיים בלי תפילה, למעשה אנחנו כל הזמן מתפללים. כל פעם שיהודי מרים את העיניים למעלה ואומר, אוי ריבונו של עולם, אז הוא מתפלל, כל פעם. והאמת היא שכתוב עוד יותר, כתוב שכל התשוקות שיש לבני אדם זה בעצם תפילות. רק הבן אדם לא יודע למי להפנות אותם. כשבן אדם לא יודע למי להפנות אותם, הם הופכים להיות משהו שלילי. כי הוא מנסה לעצב את העולם בכוחות עצמו. הוא מנסה לשנות את העולם כדי שהעולם יתאים לו. כן, וזה דבר שאי אפשר לעשות. זה כמו סמיכה קצרה, או שהראש נשאר בחוץ או שהרגליים נשארים בחוץ. תראים את זה? ככה זה גם, תמיד חסר, בן אדם שנמצא, חמל הליצן, בן אדם שנמצא את הודעה של קליפה, אין לו את הקדוש ברוך הוא, אז תמיד חסר לו. כל מה שיש לו, אז הוא שמח חמש דקות, פעם שאלתי אתכם, כמה זמן בן אדם שמח אם בוחרים אותו לנשיא ארצות הברית? כמה זמן הוא באופוריה של שמחה? כמה זמן? חודש? חודשיים? אם, ככל שהוא יותר פיקח, הוא פחות שמח. אבל אפילו אם היה באמת סיבה לשמוח, עד שהוא מתרגל. אחרי שהוא מתרגל, אז הוא כבר עצוב, הוא כבר מתחיל להיות עצוב. למה? אולי עוד מעט ייקחו לי את זה. אולי בבחירות הבאות אני לא אזכר, אולי תהיה הפיכה צבאית, אולי יצביעו בי אי אמון, אולי אני לא אגמור את הקדנציה, יש כל מיני... אז הוא מתחיל, אז להפך, אז הדבר הזה שגרם לו עונג גורם לו צער. למה? כי אם בן אדם נמצא במקום שהוא מסדר את הכל, הבן אדם לא יכול לסדר את הכל, כי הבן אדם הוא כולו חיסרון. הוא כולו אחר הצמצום, כל המציאות שלו זה בזה שלא מרגישים את הנוכחות של השם. אם היה מרגיש את הנוכחות של השם עד הסוף, אז הוא לא היה מרגיש את הנוכחות של עצמו. אז בגלל שבן אדם הוא בעל חיסרון, הוא לא יכול להגיע לשלמות. שלמות הוא מגיע, ככה הרמח"ל אומר, בן אדם מגיע לשלמות שהוא דבק בהשם. השם הוא השלם, השלמות האמיתית זה הדבקות. ובדבקות אנחנו עוזבים את הגאווה, אי אפשר להיות עם גאווה ועם דבקות ביחד. והזמן שבו עוזבים את הגאווה זה התפילה. כי בתפילה, המודעות של התפילה זה שאנחנו לא מסתדרים לזה. אם בן אדם יש תשוקה שהוא לא מכניס אותה לתפילה, אז זה זמן של טיפוח האגו, של הגדלת הגאווה. רק כרגע אין לי את זה, אבל עדיין לי, תראו שאני אשיג את זה. ואם לא, אז אני כועס על כל העולם, ואני ברודז, אני עושה הפגנות, ואני לא רוצה לדבר. ולא... זה מין ילד קטן כזה שיש אצל כל אחד, ילד רע קטן. ולעומת זאת, אם הוא מתפלל את הבקשה שלו, אמר אחד מדמורי סלוני, ואני חושב רבי שמואל, דאגה בלב איש ישיחנה, הוא אמר ביידיש, שזה לראו יסדה ביניהם, שהוא יתפלל אותה. שיח זה תפילה, נכון? ויצא יצחק לסוח. אם יש לך דאגה, תהפוך את הדאגה לתפילה, ואז אתה מתקן אותה. דאגה זה דבר שלילי. דאגה זה נקרא שאתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא, איבדת את האמונה, זה דאגה. ואם אתה הופך אותה לתפילה, אתה מתקן אותה חזרה. ואז לפח, אז אתה מקבל כוח, כי אז אתה מתבטא לאינסוף, ואתה נכלל בו, ואז הכוח האינסוף מאיר בך. וכל זמן שבן אדם לבד, הוא כמו עלה נידף ברוח. ולפח, אם בן אדם לא רוצה להתפלל, אז הוא צריך לא לרצות כלום. איך שזה, ככה זה טוב, אז לפחות הוא לא פוגע. אז בסדר, אז הוא כמו עלה. האלה מחובר לעץ, והרוח מעוקרת אותו, מתגלגל על הרצפה, הכל בסדר, אי אפשר לבוא אליו בטענות. אבל אם הוא כן רוצה משהו, אז הוא מיד צריך לחבר את זה לתפילה. אפילו אם הוא רוצה קדושה וטהרה, הוא מיד צריך לחבר את זה לתפילה. אחרת הפגם הוא נוראי. גם בענייני עבודת השם, לא אומרים כוחי ועוצם ידי. אבל בשביל זה, יום שבתפילה זה השיפוט של הבחירה. אם כל האישיות תלך לכאן או לכאן, אז התפילה היא, זה אין רגע בלא פגע, אין רגע בלי פגיעה, בלי תפילה. כל הזמן מתפללים. זאת אומרת, כל הזמן מחברים את השאיפות לקדוש ברוך הוא. אפילו אם אני לא מתפלל, אבל אני זוכר שהוא היחיד שיכול באמת לעזור לי. הוא היחיד שגם יכול באמת להניש אותי. בשני הכיוונים. וחוץ ממנו אף אחד לא יכול לעשות לי לא טוב ולא רע. אפילו אם זה נראה ככה, זה רק עובר דרכו, אבל הוא בעצם הוא לא שותף. ולכן אין לי, לכן יורד הגאווה וההתפארות והחנופה וכל הדברים האלה שספרי מוסר מדברים עליהם. כל זה יורד בעקבות תפילה טובה. והתפילה הזאת היא הפך התפיסה של העולם. העולם לא מסתכל ככה על דברים. העולם זה תפוס כפי יכולתך. אז לכן צריך כל פעם להתפלל. וכל פעם, ועל כל יום עוברים על בן אדם מצבים חדשים, מצבים אחרים, שהוא לא יודע, והוא לא מכיר, כל פעם הוא צריך לחבר את המצבים החדשים לתפילה. ואז כל כולו מחובר לתפילה, ואז הוא נבנה, כלומר, איך כתוב על שרה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, וכתוב יודע השם ימי תמימים, כתוב שהקדוש ברוך הוא יודע שהצדיקים הם שלמים, אז גם הימים שלהם הם שלמים. באיזה אופן הימים הם שלמים? שזה נדבך על נדבך, תחשוב על מישהו שבונה קיר, וכל פעם שהוא הולך לבנות את השורה השנייה, אז הוא מוריד קודם, הוא מסלק את כל הלבנים של השורה הראשונה, ואז הוא שם את השורה השנייה על הארץ, על החגורה. כן, אז מעולם לא היה לו קיר. קיר צריך שיהיה שורה על שורה. אם אדם מחבר, אם אדם מתפלל יום יום בכוונה, כל יום הוא שוקע בתפילה למשך איזה זמן, לא משנה כמה, אבל בזמן הזה יש לו בתפילה רק את הקדוש ברוך הוא, אז כל הימים שלו נבנים אחד על השני, והוא בא בסוף, באחרית ימיו, הוא בא עם כל הימים ביחד. אבל אם הוא בנקודה הזאת, הוא, אז הכל מפוזר. יש הרבה דברים טובים מפוזרים בשטח. יש לפעמים יש לפעמים שעומד מרובה על הפרוץ, יש לפעמים שפרוץ מרובה על העומד. טוב, זה הקטע שסיימנו. עכשיו, מי שיש לו ספר, אני מדלג את עמוד קוף ג', זה המשך של המכתב לסיום עם כל מיני הוראות שהן לא שייכות כל כך. מי ראוי להיות חזן וכמה זמן התפילה צריכה לקחת, דברים כאלה. כל אחד יכול לקרוא את זה לבד, אין מה ללמוד בזה ביחד. צריך לנצל את הזמן שאנחנו הגענו. עכשיו אנחנו בעמוד ב', זה מה אמרתי, קוף ג' עמוד ב', זה עמוד 206. יש כאן שורה קטנה בהתחלה, אחר ביאתו מפטרבורג, ופטרבורג היה בית הסוהר. היה גם בניין הממשלה, אבל גם היה ארמון המלוכה. אבל גם בית הסוהר היה שם, והוא היה שם בבית הסוהר. ואחרי ששחררו אותו, הוא כותב מכתב לא להתגאות על אלה שגרמו לו להיכנס לכלא. לא רק לא למקום בהם, גם לא להתגאות על גביהם. ופה צריך לי, יש כאן איזה רעיון בתוך, בתוך המכתב הזה שצריך טוב ללמוד אותו, זה כמעט הבסיס והיסוד בצירוף של עוד איגרת, כמעט של כל העבודה של בן אדם לחברו. ההתחלה זה פסוק שהוא עוד שבועיים הוא יהיה פרשת שבוע. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. אז קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. מה זה קטונתי מכל החסדים? יש בזה כפל משמעות. יש משמעות אחת יחסית לכל החסדים אני קטן. מה המשמעות השנייה? בגלל החסדים אני נהיה קטן. ככל שעשו איתי יותר חסד אני מרגיש יותר קטן, מרגיש פחות ראוי. פירוש שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם צריך להיות שפל רוח במאוד. כי חסד דרוע ימינה וימינו תחבקני, וכשהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם הבן אדם, הבן אדם קיבל חיבוק מהשם יתברך, שהיא בחינת קרבת אלוקים ממש ביתר שאת מלפנים. עכשיו קיבלתי חיבוק כזה שלא קיבלתי אף פעם, כי עכשיו השם עשה איתי חסד. ובכל הקרוב אל השם ביתר שאת והגבה למעלה מעלה צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה. אם עשיתי חסד עכשיו אני עליתי מעלה מעלה, אני צריך להיות שפל רוח יותר, אני צריך להבין שפחות מגיע לי. כמו שכתוב, מרחוק השם נראה לי. מה פירוש מרחוק השם נראה לי? מרחוק לא רואים. מה זה מרחוק השם נראה לי? בגלל שאני מרגיש את עצמי רחוק, לכן הוא נראה לי. אם הייתי מרגיש את עצמי קרוב, לא הייתי רואה אותו בשום אופן. הגאווה מסתירה את השם, וכנודע דקולה קמי דווקא כלא חשיב. ככל שאנחנו יותר עומדים לפניו, יותר קמי, אנחנו יותר כלא. ואם כן, כל שהוא קמי יותר, הוא יותר כלא ועין ואפס. וזוהי בחינת ימין שבקדושה. וחסד לאברהם, החסד יכול להיות גם אצל ישמעאל, וגם אצל עשיו, יש כל מיני חסדים, אבל החסד של אברהם, זה שאמר ואנוכי אפר ואפר. רש"י אומר ואנוכי אפר ואפר, הייתי ראוי להיות אפר על ידי נמרוד שהוא הכניס אותי לכבשן האש, ואפר הייתי אמור להרג במלחמת ארבעת המלכים, הם היו יותר חזקים ממני, הייתי אמור להרג שם ולשכב מתחת לאדמה ולהיות אפר. אז מה הוא אומר? אנוכי אפר ואפר. עכשיו מה הפירוש הפשוט של הפסוק אנוכי אפר ואפר? אני לא שווה. הנה נועלתי לדבר אל השם ואנוכי אפר ואפר. עכשיו הוא מחבר את שני הפירושים יחד. הוא מחבר את הפירוש של רש"י, שהפירוש הזה מדבר על החסדים הגדולים, הוא מחבר עם הפירוש הפשוט שזה מדבר על הערך של אברהם. היות שאני הייתי אמור להיות כבר מזמן אפר ואפר ואתה הצלת אותי ועשית איתי חסדים, לכן אני מרגיש כמו אפר ואפר. כי אתה עושה איתי חסדים כאלה, אז בגלל זה אני מרגיש שאני לא ראוי ואני לא... וזה היא גם כן מידתו של יעקב, ובזאת התנצל על יראתו מפני עשיו. בעצם יעקב אבינו הרגיש את עצמו גם שהוא מתפלל בכלל. עשיו רודף אותו ורוצה להרוג אותו, והוא עומד ומתפלל על חייו, ויש לו נקיפות מצפון. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שהוא לא יעזוב אותי עד אשר אם אעשה את אשר דיברתי לך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי כל טוב. בסוף אני פה עומד, אין לי אמונה, ואני מבקש שאחי לא יהרוג אותי. איפה האמונה שלי? אז היה לו קשה עם זה. ולא די לו בהבטחתו והנה אנוכי עמך. איך אני מעיז לבקש? ומה התירוץ? מה חיזק את יעקב שהוא בכל אופן צריך לבקש? מפני היות קטן יעקב מאוד מאוד בעיניו. יעקב היה בעיני עצמו מאוד קטן, מחמת ריבוי החסדים. כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. קיבלתי כל כך הרבה חסד, עכשיו אני... יש מחפץ חיים, יש משל, הוא לא דומה לגמרי, אבל הוא נותן פרספקטיבה. הוא אומר, היו שניים, שני אנשים עבדו במפעל, וקיבלו מהבעל הבית, קיבלו, אחד קיבל שם 10,000, ואחד קיבל 1,000. ושלחו אותם לאיזה מקום, שיקנו סחורה, אחד היה צריך להביא סחורה, נגיד, ב-9,500, נתנו לו 500 בשביל נסיעות ואוכל. והשני היה צריך להביא סחורה 500, גם נתנו לו 500 בשביל... הם הגיעו שם לעיר, הלכו לבית מרזח, שיחקו קלפים, הפסידו את הכסף. בקיצר, הם נשארו עם... זה שהיה לו 1,000 נשאר עם 200. וזה שהיה לו 100 נשאר עם 20. טוב, הם לא יודעים מה לעשות, אבל הם מתנחמים במה שנשאר להם. אז הוא אומר, זה שנשאר לו 200, הוא אומר, תראה, לי נשאר 200, לך נשאר רק 20, איזה דפוק אתה. הוא אומר לו, טיפש כמותך. לך נשאר 200 מ-1,000, אתה חייב 800, לא, מ-10,000, נשאר לך 2,000 מ-10,000, אתה חייב 8,000. כמה אני חייב? אני חייב 80, כמה אמרנו? 800. אני חייב 800, אתה חייב 8,000. תסתכל על כמה חסר, למה אתה מסתכל על כמה יש? מה הוא אומר? מה הוא רוצה להגיד בזה? הוא אומר שיש בן אדם שמסתובב בעולם, הוא קיבל כישרונות, הוא קיבל מזל, יש לו כסף, יש לו הכל, הוא מסתכל על כולם מלמעלה. הוא יושב, הוא לא עושה עם עצמו כלום. את הכישרונות הוא לא מנצל כמו שצריך, את הכסף הוא לא מנצל כמו שצריך, את הבריאות הוא לא מנצל כמו שצריך, הוא מבזבז זמן, אבל הוא מתגאה על אחרים, לאחרים, אחרים לא קיבלו כישרונות כמוהו, לא קיבלו כסף כמוהו, לא קיבלו כלום. הוא מתגאה על כולם, מה אתה מתגאה? כשיבוא אחר כך לבית דין של מעלה, יסתכלו כל אחד כמה אחוזים ממה שהוא קיבל הוא ניצל. אתה ניצלת 20%, הוא ניצל 30%. אתה הספקת יותר ממנו, כי 20% שלך הם יותר. אבל מה אתה מתגאה עליו? אתה צריך להיות אפר תחת כפות רגליו. ככה אמר החפץ חיים. אבל באופן מסוים, זה לא דומה למה שאנחנו לומדים עכשיו, כי כאן הוא לא מדבר על שכר ועונש, הוא מדבר... אבל באופן מסוים זה קצת מזכיר את אותה פרופורציה. אם עשו איתי חסד, אם עשו איתי חסד, כל כך הרבה חסד, שבמקלי עברתי את הירדן הזה, הייתי נווד עם מקל. לא היה לי כלום. איך אומרים? לא היה לי מזון סעודה אחת. ופתאום הפכתי להיות, לא יודע, הוא חזר עם אימפריה שלמה הוא לקח אחריו. יעקב שחוזר לארץ ישראל, אני מתחיל לחשוב עכשיו מה אני עשיתי עם כל הכוחות שנתת לי. ויכול להיות שלפי כל הכוחות שנתת לי אז אני לא שווה כלום. ובגלל שאני לא שווה כלום אז אולי לקחו ממני את ההבטחה. אולי עכשיו בא עשיו להיפרע ממני על זה שאני לא עושה עם עצמי כלום, אני מיותר בעולם, אז חבל שאני אסתובב פה ואני אשוב סתם את האוויר. זה ההסתכלות שלו דווקא בגלל שעשו איתו חסדים.
הוא כותב את זה בגלל הניצול
שלה?
מה? למה כתוב שזה מצד הניצול של מה שהוא קיבל?
הוא לא כותב את זה, אבל החפץ חיים אומר את זה. אני אומר שלפי זה אפשר להבין קצת גם פה איזשהו, זה לא ממש הפירוש, אבל איזשהו כיוון להוריד את זה אלינו, זה יכול להיות באותו כיוון.
למה לא מצד ההשגה שפתאום השיג גדולת השם על ידי החסד?
כי הוא מדבר על חסד, הוא לא מדבר דווקא על הערה. נגיד הוא מדבר על יצאתי מבצוח, הוא כותב על עצמו, הייתי נידון למוות, הובילו אותי בעגלה שחורה, יצאתי משם. זה חסד, זה לא השגות, זה לא... היו לו גם השגות, אבל הוא לא, פשטות הוא לא מדבר על זה. אז לפי ערך החסדים שעשו לי, אז אני צריך לגבור את עצמי מבושה, כאילו נתנו לי הרבה יותר ממה שהיה מגיע לי. בעצם אני מדבר כאן על הבושה. ומרוב בושה, איך אני יכול להרים את האף ולהתגאות?
אבל
לפי מה שאומר בהתחלה
שזה חיבוק, שאוהבים אותי, אז לכאורה מרחים אותי. למה אני צריך
להרגיש
בושה אם כל כך מקרבים אותי?
אוקיי, אז זה כל אחד לפי הזכויות שלו. הוא לא אומר אני הרגשתי קדושה בזה שחיבקו אותי. הוא אומר אני צריך לדעת שחיבקו אותי ואני יותר קרוב, ועל החסד הזה שעשו אותי יותר קרוב, יכול להיות שאני לא מרגיש את זה, אבל החסד הזה שאמרו לי שעכשיו אני יותר קרוב, אני צריך להתמלא בושה ואני צריך להתמלא רגש אחריות. אם לוקחים ומעלים אותך בדרגה, אז זה אחריות. עכשיו כל רגע שלך שווה הרבה יותר. שפת אמת אומר, יהודי יכול, יהודי ירא שמיים, יכול בשנה לעלות יותר מה שמישהו אחר בעשר שנים, בעשרים שנה. יש משל מהבעל שם טוב, שגם הוא קצת יותר קרוב למה שכתוב כאן, יכול להיות שלזה הוא, על זה הוא בונה. הבעל שם טוב שואל, והיה כי יבוא אליך, ויבוא עליך הכללה והברכה, ושבת עד השם אלוקיך. מה פתאום שאני אשוב בגלל שבאה עליי הברכה? אם את באה עליי הכללה, אז אני שב. אני רואה שאני הולך, דופק את הראש בקיר, הכל נהרס, הכל נשבר, אז חוזרים בתשובה. אבל אם הכל בסדר, אני מקבל ברכה ושפע והכל טוב, למה שאני אחזור בתשובה? הכל בסדר. אז באיזה אופן אם יבוא עליך הברכה ושבת עד השם אלוקיך? אז אומר משל שמישהו חטא למלך, והמלך לקח ומינה אותו כל פעם בדרגה יותר גבוהה עד שהוא עשה אותו שני למלכות, וכל פעם הוא הבין יותר את הגדולה של המלך ואת הגדולה של הציוויים שהמלך ציווה, וכל פעם הוא רק קלט כמה הוא קלקל אז כשהוא פגם ברצון המלך, עד שבסוף כשהוא נהיה שני למלכות מרוב צער הוא התעלף. זה נקרא שבן אדם חוזר בתשובה בגלל הברכה. אז זה הבושה, זה יותר קרוב.
יש שפת אמת אומר, באמת, מה שקטונתי מכל החסדים, גם זה שקטונתי זה חסדי השם. היכולת להיות בענבה,
היכולת להיות, כן, זה עוד פירוש. לא יודעים. זה
תוצאה מהבושה גם.
זה הבושה.
פוליטו בבושה.
נכון, נכון, נכון. אבל יש כאן נקודה של בחירה.
כן.
כי אני יכלתי לסגור את העיניים, וכמו טיפש, היה, איך קראו לו? היה בפוניביז, היה יהודי, קראו לו רבי חזקאל לוינשטיין, היה משגיח, ידוע. אמרת כבר, הזכרת את השפת אמת, הוא היה מהבית, הוא היה מחסידי גור. הוא נסע ללמוד אצל הסבא מלוורדוק, והוא נהיה תלמיד מסור שלו, הוא כותב באיזה מקום שאני לא מדבר בשמו, כי כל מה שאני אומר זה בשמו, והוא היה, הוא היה יהודי קדוש, הכרתי אותו, הוא היה יהודי קדוש. והיה פשוט להסתכל עליו, זה היה גם אהבה וגם יראה, ממש, הוא יקרין משהו לא מהעולם הזה. רב חסקל, רב חצקל קראו לו. והוא ישב פעם עם קבוצה של תלמידים, יום חמישי בערב. ודיבר מה שצריך לדבר, עניינים של יראת שמיים. מדי פעם הוא פנה לאחד מסוים ואמר לו, היה זורק לו מן מילה כזה, שמעתי שסיימת את כל השס. בחור צעיר, בחור בן 18. שמעתי שסיימת את כל השס, והוא לא הבין מה שהוא אמר לו, זה לא היה נכון, זה היה בהדיה לא נכון, והוא לא הבין מה שהוא אומר לו. אחרי כמה דקות הוא מדבר, נגיד עוד 20 דקות, הוא אומר לו עוד פעם, שמעתי שסיימת את כל השס. וככה אחרי 4-5 פעמים שהוא אומר לו את זה, אז הוא פונה אליו, בסוף הוא פונה אליו ואומר לו, נו עכשיו אתה כבר מאמין בזה? וזה היה השיעור, זה מה שהוא רצה ללמד, את הנקודה הזאת. ויש על זה הרבה משלים ודוגמאות, גדולי חסידות דיברו על זה הרבה. הסיפור עם השיקור שלוקחים אותו לבית של הכומר, אתם מכירים את הסיפור? גוי נופל שיקור ברחוב, בתוך תעלה של מי שופכים בניקוז, ליד המדרכה, ונרדם שם. המשרתים של הכומר רואים אותו, יש במרתף של הבית של הכומר, יש הקדש לעניים. אז לוקחים אותו ושמים אותו שם, מייבשים אותו, מכסים אותו, הוא קם בבוקר, נותן לו משהו קר, משהו חם לשתות, הוא מתיישב על המיטה, הוא רואה שהוא בתוך הבית של הכומר, הוא לא מבין, הוא יודע שהוא איוון השיקור, ופה הכומר, מה, אולי אני הכומר, אולי מה שהיה עד עכשיו היה חלום, ואני הכומר. אחר כך הוא מחור, אולי עכשיו זה חלום, ואני לא הכומר, מה עושים? אז הוא ניגש לארון ומוציא ספר. אם אני יודע לקרוא, אני הכומר. אם אני אנאלפבית, אני איוון השיקור, אני לא יודע לקרוא. הוא מתיישב על המיטה עם הספר, הוא לא יודע מאיזה צד לפתוח אותו. אז הוא יודע שהוא לא הכומר. מחזיר את הספר, ממשיך לשבת על המיטה ולחשוב, בסוף אומר לו, זה לא ראיה. היה לו ראש טוב. יכול להיות שבאמת אני הכומר. וכל מה שהיה עד עכשיו זה היה החלום. זאת אומרת, למה אני לא יודע לקרוא? כי כמרים באמת לא יודעים לקרוא, הם רק אומרים שהם יודעים. כולם חושבים שהם יודעים לקרוא, אבל בעצם גם הם לא יודעים לקרוא. אומרים את המשל הזה בשם שניים, אומרים את המשל הזה בשם רבי נחמן, אומרים את המשל הזה בשם רבי שמחה בוני מפשיסחה. אצל כל אחד זה מופיע טיפה אחרת, אבל אין מסורת ברורה באמת מי אמר את זה. זה סיפור שמתגלגל בעל פה. יכול להיות ששניהם אמרו את זה. יש כמה סיפורים ששניהם סיפרו. הסיפור על האוצר מתחת לגשר, גם שניהם סיפרו. הם היו פחות או יותר באותו זמן. שמחה בוני היה קצת יותר מאוחר, לא הרבה. על כל פנים, מה הנקודה של כל הסיפורים האלה? הנקודה של זה שאם אני מתחיל לרמות אחרים בסוף אני מרמה את עצמי. אני מאבד את היכולת של ההבחנה כלפי עצמי. ואם בן אדם נמצא בסרט הזה, אז כשעושים איתו חסדים, אז הוא מתגאה. זה לא קורה, נגיד שאיזה יהודי גדול, כן, יהודי צדיק, יהודי גדול, יגיד למישהו עליך שאתה בן אדם נחמד, שאתה צדיק. יגיד על אחד מאיתנו. אחד גדול, אני יודע, סדר גודל כזה, אחד בדור, הוא יגיד על אחד מאיתנו שהוא צדיק. יבואו ויספרו לנו, אתה יודע מה אמר עליך פלוני? אמר שאתה צדיק. פה צריך להיות כזה... פעם מישהו אמר שהמצווה הראשונה בתורה זה לא להיות טיפש. ואחד שיש לו טיפה שכל, כשהוא שומע דבר כזה, הוא רץ לאיזה פינה ובוכה את הלב שלו לפני הקדוש ברוך הוא, בוכה את הנשמה שלו, הוא בוכה את המעיים שלו. זאת אומרת, אם יש לי פוטנציאל כזה, זה מה שרואים עליי, אז איך אני נראה? אז אני פי אלף יותר גרוע. היחס הוא בלי שום, אין שום מידה, אין שום פרופורציה. זה הכל אותו עניין, ומי שלא מבין, אז ככל שהם מחייכים אליו, אז הוא חושב שבאמת הוא באמת שווה משהו. ואינו ראוי, הוא כדאי כלל להינצל, וכמאמר הזל שמא יגרום החטא שנדמה בעיניו שחטא. מה שאין כן בזה לעומת זה הוא ישמעאל, חסד דקליפה. יש כמו שיש חסד בקדושה, יש חסד בקליפה, ישמעאל יצא מאברהם. הוא החסד, הוא המכניס אורחים, אבל הוא חסד דקליפה. ככל שהחסד גדול, הוא הולך וגדל בגובה וגסות הרוח ורוחב ליבו. זה גם מופיע בתנ"ך. החיות, בחיות של דניאל, אז יש שם חיה אחת שכתוב עליה פום ממלל רב ריבן, שהוא מתגאה מאוד, יש לו 10 קרניים וזה, ולפי הפירוש של רבי סעדיה גאון, זה הקליפה של ישמעאל, המבוא ישמעאל. ולזאת באתי מן המודיעים הודעה רבה לכללות אנשי שלומנו על ריבוי החסדים אשר הגדיל השם לעשות עמנו. מהי המודעה הרבה? לאחוז במידותיו של יעקב, שער עמו ושארית ישראל, שמשים עצמו כשיריים ומותרות ממש, שאין בו שום צורך, לבלתי רום לבבם מאחיהם, ולא להרחיב עליהם פה ולא, או לשרוק עליהם חס ושלום. לשרוק זה לא דווקא שריקה, זה כמו שאומרים להקם עליהם את האף. כן, הס מלהזכיר בהזהרה נוראה, רק להשפיל רוחם וליבם במידת אמת ליעקב. וזה בעצם הנקודה של כל מה שדיברנו על עכשיו. היום פה בירושלים, הרב לוי יצחק בנדר, מי ששמע עליו, היה נפטר, כבר היה בן 90 כמעט. אז הוא חזר, היה לו במסורת איזה דיבור של רבי נחמן, שהוא חזר אותו עם הניגון. ככה, הם היו מספרים מצדיק, אז הם היו מנגנים את המילים באותה תנועה כמו שהם שמעו את זה. אז השאלה שלו הייתה שאדם צריך לשאול את עצמו תמיד איך בכל אופן האמת, הוא אומר את זה עם הניגון בדיוק, אני לא יודע, אבל איך בכל אופן האמת, זאת אומרת אחרי כל הסדר, כל הבלגן מסביב, יכול להיות שאני רבן של כל בני הגולה, או יכול להיות שאני עגלון בשוק, לא משנה. כל הבלגן ככה וככה, כל החותמות וכל הסטיגמות שיש לנו מעצמנו ומאחרים, מה שאנחנו סוחבים מעבר, אחרי הכל, אחרי כל הבלגנים האלה, לשאול את עצמנו שאלה, איך האמת, איך האמת באמת? וזה נקודת המפתח. אם בן אדם שואל את עצמו בשקט, איך האמת, הוא יגיע לאמת. ולא יוכלו לסחוב אותו, לא לכיוון מעלה, לא לכיוון מטה. לא יוכלו לדכא אותו, ולא יוכלו לפנטז אותו. כי אי אפשר. כי זה לא האמת. ואת האמת כל אחד יודע. הוא יודע בדיוק איפה הוא מחזיק במעשה, איפה הוא מחזיק בדיבור, איפה הוא מחזיק במחשבה. כמו שאסור לזייף לרעה, כמו שאסור לזייף לטובה, אסור לזייף לרעה. כל אחד יודע בדיוק איפה את החשבון שלו. יש דברים נעלמים שבן אדם לא יודע, אבל תכלס, החשבון היום יומי, כל אחד יודע. הוא צריך לשאול את עצמו מה האמת. במידת אמת ליעקב, להשפיל רוחם וליבם במידת אמת ליעקב, מפני כל אדם. כך אמרו חזל, לבי שפל רוח, לפני כל אדם. הוא מביא שם, אל תדין את חברך, עד שתגיע למקומו. הוא קושר את זה, בדברי חזל זה מופיע בשני מקומות שונים. לבי שפל רוח לפני כל אדם, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. והוא מסביר שזה הולך ביחד. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, והיות השפת אמת מוסיף, הוא לעולם לא תגיע, כך מטבע שפת אמת. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, הוא לעולם לא תגיע. איך אתה יכול להיות במקומו של השני? מקומו של השני זה מקומו של השני. יש רק אחד יחיד ומיוחד שהוא מקומו של עולם, שהוא יכול להגיע למקומו של כל אחד ואחד. זה רק השם יתברך. אף אחד חוץ ממנו לא... כל אחד במקום ש... אני לא יכול באמת להיות במקום שלך. זה לא שייך. אני יכול לסמפת, אני יכול לאהוב, אני יכול לפרגן, להקשיב, להפנים, לא יודע מה. אבל לא באמת להיות במקום של השני. כל אחד מסתכל מהמקום שלו, וכל אחד שומע מהמקום שלו. אף אחד לא יכול להיות באמת לגמרי. אומר השפת אמת, הוא לעולם לא תגיע. וכך אמרו חז"ל, אין אדם יודע מה שבליבו של חברו. עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו? רק השם יודע. אתה השם, איך כתוב שם, בוחן לב רואה כליות. ביטוי כזה.
מה? בוחן כליות ולב.
בוחן כליות ולב זה מהתפילה, אבל יש בפסוק. אתה השם, לא זוכר. ושם כתוב לתת לאיש כדרכה וכפרי מעל עליו. אז זה רק השם יתברך. חוץ מזה אנחנו, אז, אם בן, אבל בן אדם על עצמו כן יכול לדעת. בן אדם על עצמו יכול לדעת, ממנו הוא לא צריך להתפעל מה שאחרים אומרים עליו. אחרים יכולים להגיד שאני רשע גמור, אחרים יכולים להגיד שאני צדיק גמור, זה לא צריך לעניין אותי בכלל. איך אמרו חז"ל, כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה ביניך כרשע. וזה גם אותו דבר להפך, אם כל העולם כולו יגידו לך רשע, אתה יהיה ביניך כצדיק. על אותו משקל, אל תסתכל שלא יעניין אותך. אל תפנים את זה, זה לא חשוב. חשוב האמת. ועם האמת, ועם האמת שלך, אתה יודע איפה אתה נמצא, אבל אתה לא יודע איפה אחרים נמצאים, אז אתה צריך נימוס ודרך ארץ וכבוד לכל בן אדם בעולם. כי אתה לא יודע, אתה יודע את המקום שלך, אבל אתה לא יודע את המקום של מישהו אחר. לעולם לא תדע. אולי ההתלבטויות שלו וההתמודדויות שלו וכל הדברים האלה הם אצלו כל כך קשים, שהוא נמצא הרבה מעליך, בעבודה. אולי לא בכישרונות, אבל בעבודה שלו.
אם זה דמיון, זה גם לא נכון לא לקו זכות ולא לחובה. אני לא יכול לדון אותו לקו זכות.
לא, אני לא דן אותו. מכוח הספק אני צריך לכבד אותו. ספק הדאורייתא לחומרא. זה לא שייך.
אתה בצדק תשפוט עמיתך.
מה?
בצדק תשפוט
עמיתך זה מתי שזה רלוונטי לשפוט אותו. בדרך כלל אני לא... איך אומר הרב, איך קוראים לו? הרב זילברבר. הצימר. זאת אומרת, אתה לא הגבאי של כל כדור הארץ. אתה לא... תעזוב, יש לך את העסקים שלך, אתה צריך להגיד לזה ככה ולזה ככה ו... תעזוב! יש מקרים שאני צריך למשל לחקור עדים. אני צריך... בצדק תשפוט עמיתך כתוב על שתי עגלות שבאות על גשר, כל הדברים האלה.
כל אדם לקו זכות.
אין הכי נעמי, צריך לדון אדם לקו זכות, זה לא אומר שמה שהוא עושה זה טוב. אני צריך לזכות אותו כי אולי קשה לו יותר. אולי הוא לא למד, אולי הוא שכח. וחוץ לזה יש עוד עניין. על פי ליקוטי מהר"ן, לדון אדם לכף זכות, זה לזכור שיש בו את נקודת היהדות. ולא לשכוח, לא לתת ל... רבי נחמן אמר שהקטנות שלכם לא תסתיר על הגדלות שלכם.
את
המעשים, את הבן אדם אי אפשר לדון, ולכן צריך תמיד להתנהג בכל אחד. זה מה שהוא אומר כאן, מידת אמת ליעקב, להיות שפל רוח בפני כל אדם בנמיכות רוח.
זה נשמע יותר מאשר מצד הספק, נשמע שאדם
להשפיל
את עצמו,
להשפיל רוחם וליבם, לא להשפיל את עצמו. יש עניין שאתה רואה יהודי פשוט, הבעל שם טוב אמר, הבעל שם טוב אמר שאם אתה רואה יהודי שמגיע זמן מנחה, הוא עוזב את הבסטה והוא רץ לאיזה פינה, מוחץ את הידיים ונעמד להתפלל, והוא כל הזמן עם המחשבה שלו שלא יגנבו לו את הסחורה, והוא לא יודע מה הוא אומר, אבל מלאכים מוסרפים רועדים מפניו. לא בני אדם, מלאכים מוסרפים רועדים מפניו. רבי משה קרמר הסביר פעם, הוא הסביר את הדיבור הזה של הבעל שם טוב, הוא אמר מה, למה הם רועדים מפניו? הוא מתפלל בצורה הכי גרועה שבעולם, מה יש מה לראות מפניו? אז הוא אמר, לא מזה, לא מהתפילה שלו הם רועדים. הם רועדים מזה שלא עלם בדעתו להתפלל פעמיים ערבית. הרי בדיעבד, אם בגלל הפסד ממון לא התפללו מנחה, זה לא לכתחילה. לכתחילה צריך להפסיד ממון ולהתפלל בזמן. אבל אם בדיעבד בגלל הפסד ממון לא התפללו ערבית, אז זה נקרא אונס, ואפשר להשלים. ולא עולה בדעתו אפילו רגע, איש כזה פשוט, לא עולה בדעתו אפילו רגע להתפלל פעמיים ערבית. הוא חייב להתפלל מנחה לפני השקיעה. מזה הם רועדים. ואת ההתמודדות הזאת לי אין. אין לי בשטה ואני לא לפני השקיעה בשוק ואף אחד לא גנוב לי את הגווניות. אז מזה אני יכול, זה עניין של להשפיל רוח, זה לא עניין של להשפיל את עצמי, לתת לו שידרוך עליי. זה עניין שאני מרגיש כלפיו דרך ארץ, כי את הניסיונות שלו אין לי. יש לו ניסיונות שלי אין אותם. אם הוא עומד בניסיונות, אז מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, אני חייב לכבד אותו על זה. זה פחות או יותר מהכיוון כאן.
אם מדובר פה באנשים שמסרו אותו...
הוא לא מדבר על אנשים, האנשים שמסרו היו אולי שלוש. לא עליהם הוא מדבר. עליהם היה דין של מוסר שהם מורידים ולא מעלים. הוא מדבר על כל האנשים, היה שם, זה סיפור ארוך. יש לי חבר... שהוא חוקר, הוא חוקר היסטוריה, הוא חוקר בפרט את ההיסטוריה של החסידות. אז כשקרה שהגוש הקומוניסטי, קרסה ברית המועצות, אז פתחו את הארכיונים ונתנו רשות לחוקרים להסתכל, אז הוא מצא את התיק של המשפט של בעל התניה, והוא לקח את זה ושילם למישהו שתרגם את זה לעברית. ומי שקורא שם את כל ה... זה מאוד מאוד מורכב, זה שני כרכים בגודל של אלבום, כל המסמכים שם. ואם מבינים טוב את מה שקרה, אז אפשר להבין שהיה ציבור שלם שהלך בכיוון הזה בלי להבין שיש איזה שלושה סוחרים שמושכים אותו באף, והאירוניה הכי גדולה הייתה שהם היו משכילים, השלושה האלה. הם היו משכילים והם השתחלו לתוך הקהילה של העיר הגדולה שם. והם נהיו מקורבים למלכות, והם היו ממוקדי מטרה עד הסוף. זאת אומרת, הייתה להם מטרה ברורה, הם הלשינו לא רק עליו, הם הלשינו על רבי אהרון מקרלין, הוא גם ישב בבית סוהר אז באותה תקופה. הם רצו לעקור את דרך הבעל שם טוב מן העולם, בגלל ש... ומצאו גם את המכתבים שלהם שהם כתבו אחד לשני. הם הבינו שמי שעוצר את ההשכלה במזרח אירופה זה החסידות. זה היה הסיפור. אז הם תפסו טרמפ על זה שהיו מתנגדים והיו כאלה, אבל המתנגדים לא הלכו להלשין לקיסר. הם היו, אז עליהם הוא לא מדבר, הם היו אחרי ישראל, מצאו מהם מכתבים של כפירה גמורה באשם. איך שהם כותבים אחד לשני שהם צריכים לשתף פעולה עם כל מיני עניינים דתיים, כי אחרת הם לא יוכלו להיות בקהילה. אבל זה סיפור אחר. אבל הסיפור של העם הדבר, עם הדבר באמת האמין שיש כאן משהו לא בסדר. עכשיו, העם הדבר החסידי לא ידע את כל הסיפורים האלה. הסיפורים האלה התגלו כמה דורות אחרי זה. בדור של הנכד שלו זה התגלה. התלמידים של התלמידים מצאו אצלם את המכתבים, ובזמן עצם החסידים התגלה כל הסיפור. אבל אז העם הדבר של החסידים לא הבינו, אז זה היה נהיה מין הקצנה כזאת בין שתי מחנות, שכולם דתיים וצדיקים, וכאילו מחלוקת. והוא רצה למנוע את זה. אבל לא לאלה שמסרו. זה ארוך, וזה גם לא מעניין כל כך. כי זה לא מעניין, בגלל שעברו כל כך הרבה שנים, זה כל כך לא רלוונטי למצב שלנו היום. היום הרי הבעיה היא הפוכה, היום מי שרוצה להילחם נגד התורה ונגד היהדות, הוא לא צריך להתחבות ולהסתתר ולהתחפף. הוא יכול לעשות את זה מעל הדף הראשון של ידיעות אחרונות, אין לו שום בעיה. אז לכן זה לא כל כך רלוונטי. אז זה התלבש בצורה, בכל דור היצר הרע יש לו איזה פנים אחרות. ומענה רך משיב חימה, ורוח נחאה תשבר גרם. והוא מסביר את רוח נחאה תשבר גרם אחרת מה שאנחנו מסבירים. אנחנו אומרים שרוח נחאה זה דיכאון, ותשבר גרם, הדיכאון ישבור אותך. אם אתה בדיכאון, הדיכאון ישבור אותך. כאן הוא מסביר, רוח נחאה שלי יכולה לשבור את הגאווה של מי שעומד מולי. ורוח נחאה זה לא דיכאון, אלא זה ענווה. בפירוש אחר. וכול היי ואולי ייתן השם בלב אחיהם כמה עם הפנים וגומר. טוב, זה הקטע הזה. עכשיו, כמה זמן שנשאר...
שזה עוד דרך לתקן את השני, אני יודע שאתה...
כן, כן, בכלל, זה עניין גדול. אמרנו, כל היסוד שבין אדם לחברו כתוב כאן. אם אני רואה מישהו מתרגז, יש בשיחות הר"ן או בליקוטי מר"ן, אני לא זוכר, יש על זה משל נפלא. אם אני רואה מישהו מתרגז, מה אני ספונטנית, מה אני עושה, הוא כועס, אני גם כועס. רבי נחמן אומר, אומר משל, אומר ככה, אומר שאם מישהו חופר מנהרה להגיע אליך הביתה, ולגלח לך את כל הבית. עכשיו, הוא חופר, אז גם אתה תחפור. אז המנהרה תחפר יותר מהר. מה הרווחת? הוא אומר, אם הוא חופר מהצד ההוא, אתה מהצד הזה תשפוך אדמה. ואז יהיה לו יותר זמן לחפור עד שהוא יתעייף והוא ילך. מה זה לשפוך אדמה? נפשי כאפר לכל תהיה. אותו עניין. זאת אומרת, אם מישהו, אתה... זה לא חשוב, האמת עוד יותר, אני אמרתי, זה כתוב פה וזה מצורף לזה עוד איגרת. האיגרת ששייכת לזה, זה איגרת חפי, הוא מביא בשם הבעל שם טוב, זה בעצם זה סיפור שכתוב בתנ"ך. כולם למדו תנ"ך, ספר שמואל. מה כתוב בספר שמואל? ששמואל בורח, שדוד בורח מאבשלום. באמצע כל הלחץ, בני אשר יצא ממאי רוצה להרוג אותי, הוא אומר. ואז מגיע שמי בן גרה, מצא זמן, מקלל את דוד, זורק אבנים וזורק עליו חול. בזיין יותר גדול משל לזרוק אבנים. תחשבו על סיטואציה כזאת. ואז אומר אבישי, האח של יואב, שר הצבא, אומר לדוד, ברנה והסירה את ראש הכלב הזה. מה אני צריך אותו בחיים? הוא מורד במלכות. בוא אני ארוג אותו, שישתוק. ואז מה אומר לדוד? הנה בני אשר יצא ממאי. רודף אחריי לאורגני, ואף כי בן הימיני, הנח לו ויקלל, השם אמר לו כלל. אולי יראה השם בעיני וישיב אותי אל המקום הזה, משהו כזה, זה בערך הפסוקים, אני לא זוכר אותם. אבל מה כתוב שם? הוא מסביר, הוא בנה, מסביב לסיפור הזה הוא בונה איגרת ארוכה, איגרת חפי, הוא מסביר שם כלל פשוט נורא, הוא אומר ככה, בן אדם מזיק לחברו. אני הולך, אני שובר לך חלון. אם אני לא הייתי שובר את החלון, החלון היה נשבר? כן. רק לא אני הייתי שובר אותו. הוא היה נטרק ברוח. מי שהיה שוכח לחזק אותו, היום הרי הכל הזה זה, אבל חלונות של פעם. אני יודע, ילד היה משחק כדור ברחוב, היה זורק כדור, והיה נשבר החלון. למה אני צריך לשלם את החלון? כי אני בחרתי לשבור אותו, אני התנדבתי לבצע את הפרויקט, היה אסור לי. אז אני צריך לשלם. ואם אני, יכול להיות שאני צריך לקבל עונש, יכול להיות שאני צריך ללכת לביצוע, יכול להיות שאני לא יודע מה צריך לעשות לי. אבל זה לא נוגע לך. אתה צריך לקבוע אותי לדין ולקבל את התשלום, אבל אל תחשוב שזה בא ממני. תחזיק בראש שהשם אמר לו כלל, כי אחרת הייתי צריך להתפגר רגע לפני ששברתי לך את החלון. למה הגעתי עד כאן? מי נתן לי כוח לקחת את האבן ולזרוק על החלון שלך? אחרי תכלות הכל, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם.
כל הכועס כאילו
עובד עבודה זרה. ולכן כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הוא מזכיר שם את המאמר החז"ל הזה. שבאותו רגע נסתלקה ממנו האמונה, והוא מביא שם משהו מהבעל שם טוב, צוואת הריב"ש, אריכות שלמה, אבל מה הנקודה בכל הדברים האלה? הנקודה היא שיש יש חשבון יש לנו רק עם השם יתברך. ועל מה יש לנו חשבון? אך ורק על הדברים שבהם בחרנו. אפילו עם השם יתברך אין לנו חשבון על הדברים שקורים לנו. כי את מה שקורה לנו זה החשבון שהוא מנהל, והוא מנהל את החשבונות הכי טוב. רק על מה שבחרנו אנחנו צריכים לקחת אחריות. וחשבונות עם אנשים אחרים אין לנו בכלל. למרות שלפעמים צריך להעיר למישהו, יש מצווה של הוכח תוכיח. לפעמים צריך להעיר באלף, לפתוח לבן אדם את העיניים, אחר כך הוא אומר תודה. ורק אם מעריכים שהוא יכעס וזה לא יפעל שום דבר, אז מתחיל להיות מחלוקות. מתי כן צריך להעיר, מתי לא צריך להעיר, יש בזה כל מיני שיטות, יש שלוש דעות בגמרא. אבל בכל פנים, בפשטות החשבון שלנו עם השם יתברך, לא עם בני אדם. וברגע שמקבלים את זה, אז כל הריבים וכל הטקלים וכל הזה, הכל מתפוגג. אין משהו של, אין את הדלק שמזין את זה. והוא עשה לי והוא אמר לי ואני מאוד סובל מזה. עכשיו יש עוד חשבון. זה חשבון בסוגריים, יש עוד כמה דקות. זה לא רק שהחלון היה נשבר אם הוא לא היה, אם אני לא הייתי זורק את האבן אז החלון היה נשבר, אלא יש כאן דבר הרבה יותר עמוק. הרי בעצם החלון הוא כלום, חתיכת זכוכית. הסבל של הבן אדם, הבן אדם סובל, הוא סובל, למה מגיע לשבור לחלון? הבן אדם שסובל שסברו לו חלון, אני אגלה לכם סוד, הבן אדם שסובל אם שוברים לו חלון, גם כשלא סוברים לו חלון הוא בדרך כלל סובל. בן אדם שבדרך כלל לא סובל, אז גם אם שוברים לו חלון הוא לא סובל כל כך. הוא סובל אולי טכנית מהרוח בחורף, אבל אין לו את הסבל הנפשי הזה של למה זה מגיע לי כשברו לי חלון. זה תלוי בבן אדם, זה לא תלוי במה שקורה לו. יש אנשים שתמיד רע להם, יש אנשים שתמיד טוב להם, יש אנשים שהם תמיד, תמיד שלמים ממה שקורה, וזה בסדר, זה בסדר גמור, וברוך השם שזה ככה, ויותר טוב מזה לא יכול להיות. רק יש איזו הפרעה טכנית, אז בצורה טכנית מסדרים את זה, לא לוקחים ללב. וזה תלוי בבחירה. אז זה לא אומר שאני צריך עכשיו לשבור את כל החלונות ולהגיד להוא שיהיה צדיק שלא יתאב לו. אבל זה הרוע הבחירה שלי. אם אני שובר חלון, אז אני עברתי על רצון השם, עברתי בן אדם למקום, בן אדם לחברו, ושבירת חלון כמובן זה רק משל, זה לפעמים נפתח למישהו חלון ואני סותם לו את החלון, וזה הרבה יותר גרוע מאשר לשבור חלון. אם נפתח למישהו איזו הזדמנות, איזה משהו, הוא מקבל איזה שמחה, איזה אנרגיה, איזה כוח, איזה משהו, ואני אומר לו איזה מילה כזאת שהוא לא שווה והוא לא זה, ואז אני סוגר לו את החלון, ואז אני הרקתי אותו. וכמובן שאם הוא היה מאופס עד הסוף, אז זה לא היה מזיק לו מה שאמרתי לו. דיברנו קודם בעריכות, מה אכפת לך, מה חושבים עליך. אבל לא כולם כאלה. וצריך להיזהר, צריך לקחת אחריות.
אבל בעצם
הסבל,
הוא גרם לעצמו בבחירה שלו להיות...
נכון, את הסבל בן אדם גורם לעצמו עם הבחירה שלו, ככל שרחוקים יותר מהשם, סבלים יותר. גם שקרוב להשם הוא לא סבל אף פעם, עולמך תראה בחייך. זה לא שהוא לא התפלל, הוא לא התנהג יפה בן אדם לחברו. אני לא יודע על איזה סיפור, על איזה סיפור את מתכוונת?
יש
איזה
סיפור, אני לא רוצה
לדעת אותו.
אבל יש שם...
יש לך את זה כתוב?
אולי. שהוא לא צעד להשם עצמם, הוא לא ביקש כלום. הוא היה טוב לב עם כל דבר שהיה לו.
הוא לא ביקש שום דבר. הוא גם לא היה חסר לו שום דבר. לא היה חסר לו ולא ביקש, אז אני לא יודע אם זה סיפור אמיתי. וזה צריך לבדוק. אז דיברנו על זה קודם. אם בן אדם חסר לו...
לא
ירגיש
שחסר לו
כלום. אוקיי, אבל אם...
בסדר.
ואז עד שהוא יוצא, עד שהוא יבקש. אני נזכרתי. אז זה סיפור אחר. יש סיפור כזה, קודם כל אני לא יודע כמה הוא מדויק, כי הוא נמצא בקובץ המקורי של הסיפור הזה. היה ביחד עם עוד סיפורים שאני יודע שהם לא נכונים. יש את העשר נפלאות והעשר קדושות בקבצים שהתפיסו בפולין לפני מלחמת העולם. חלק מזה היה סיפורים ספרותיים. סיפור על הבעל שם טוב, שהגיע לאיזה מקום והוא אכל אצלו שבוע שלם עד שבסוף הוא רוקן לו את הבית ואז הילדים ביקשו אוכל ולא היה ואז נזלה לו דמעה ואז פתאום בא הרב זבי מביא את זה בספרים שלו עם הגוי הזה שאמר לו אני רוצה לגור אצלך כי הבן והבת שלי וחתני לא מתנהגים אליי יפה והוא נתן לו, הם לא נתנים לי לשתות, הוא נתן לו מקום בעלייה ושמה ובסוף הוא הראה לו פעם איזה אוצר גדול מזה הוא נהיה עשיר, זה הסיפור. לא משנה כל הפרטים, הסיפור נשמע מפוברק להלאה. זה בכלל, זה לא, יש לי את הקבצים הישנים של הסיפורים האלה, שיש שם סיפורים שהם היסטורית לא נכונים, זאת אומרת שמפגישים שם דמויות לא מאותו דור בכלל. אי אפשר לבנות על הסיפורים האלה, זה קודם כל. וחוץ מזה שם זה סיפור אחר, כי הוא באמת היה עני גדול, ולילדים שלו לא היה מה לאכול. וזה שהוא לא ביקש אליהם זה היה פגם. על עצמך אתה יכול לוותר, אבל למה אתה לא מבקש על הילדים שלך? אז על כל פנים, אני לא יודע, יכול להיות שהסיפור הזה, יש שם בתוך הקובץ, אני מצאתי שם סיפור בקבצים האלה, שפשוט הפכו את הדמויות. מי שעשה א', כתבו עליו את ב' ומי שעשה ב' עשה א', וזה לא שזה לא משנה, אלא זה משנה את כל, את כל ההקשר. ואני יודע את הסיפור במסורת איכשהו אמיתי. אז היו כמה סופרים במזרח אירופה שכתבו ספרותית, כמו דוקטור למן בגרמניה, והציבור לא הכיר את הכתיבה הזאת, אז הם חשבו שזה סיפורים אמיתיים. זה הודפס גם בפורמה של ספרי קודש כזה. כל הסגנון הרבני הזה, זה נכתב בסגנון של שוט. וזה, אז היה נשמע אמיתי. אנשים קיבלו את זה בלי ביקורת, אבל מי שבודק את החומר הזה זה לא... יש ספרים שהם אמיתיים. יש, זה צריך פעם לחשוב. היה האדמור הזקן של השומר אמונים, רבי אהרון. הוא פעם, הוא כותב על זה הרבה, הוא פעם רצה לערוך, הוא היה לו מסורת, היה לו מסורת מאוד, והוא היה מאוד מרושת בכל החצרות החסידיות של פעם. הוא רצה לעשות, לערוך רשימה על איזה מספרים אפשר לסמוך ועל איזה לא, ובסוף הוא מנע את עצמו מזה, הוא כותב שהוא לא רצה להיכנס לזה, הוא לא כותב למה. יכול להיות שזה פוגע במישהו או משהו, אז הוא ויתר על זה. אבל הוא כותב שוודאי שלא, אי אפשר לסמוך.
אני חושב שיש אנשים שהעירת שמיים שהם בלויה לדברים השבועיים, הוא לא רצה
להראות. יכול להיות. יש גם טענה כזאת, שמעתי את הטענה הזאת פעם מהבן שלי, הוא אומר, סיפור לא נכון, אבל אם... אני גדלתי על הסיפור הלא נכון הזה. הוא הראה לי דוגמה של סיפור, שמישהו הפך את זה לסיפורי צדיקים, וזה היה בכלל סיפור נכתב באיזה שבועון לילדים, בתור סיפור, איזה קומיקס כזה מאחורה. אחרי מישהו הלך והלביש על זה שמות, והדפיס על זה ספרון עם שמות של צדיקים. הוא אומר, תראה אבא, אני גדלתי על הסיפור הזה. הסיפור הזה חיזק אותי שאני איתול ידיים לפני האוכל, שאני איתול ידיים כשאני קם בבוקר. זה סיפור על חייל במלחמת העול, במלחמת קוריאה, שניצל ממוות בזכות נטילת ידיים. הוא הלך איתול ידיים לאוכל, ועד שהוא חזר נפלה פצצה, מכירים את הסיפור. זה היה קומיקס באיזה זה, והוא אומר, אבא, למה? חבל שסיפור לי שזה היה קומיקס. הוא אומר, אני גדלתי על הסיפור הזה. קיבלתי מזה את כל העירת שמיים שלי, בסוף בא מי שעושה לי הוא, והכל הלך. אז זה לא נעים, אבל אם מגיע מזה טעויות, צריך לשים על זה את האצבע, אי אפשר ללמוד מזה כלום. יש הרבה מלקטים בימינו שלא בדקו את החומר, שהכניסו. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה, אנחנו בין אלו, שבוע הבא נתחיל בג'